בעזרת השם שתהיה סייעתא דשמיא. אתם עובדות על זה היום? בעזרת השם, בהצלחה. אנחנו בפרשת שלח לך, חטא המרגלים. אנחנו היום ננסה לראות מה חטא המרגלים, מה בדיוק החטא. איך משה רבנו מתכונן לחטא, איך כלב ויהושע, קצת ניגע בזה, איך הם מתכוננים להתמודדות עם החטא, ומה קורה אחרי החטא. אז בפשט הפסוקים זה נראה, וככה גם נראה ברש"י, שוידבר השם אל משה לאמור, שלח לך אנשים, הקדוש ברוך הוא נותן אישור למשה רבנו ללכת ולרגל. לא ניכנס לזה עכשיו, זה קצת סותר מה שכתוב בספר דברים, אבל, תודה רבה, אבל ככה כתוב אצלנו. אתם רואים מצולם פה ברש"י למעלה, ישלח לך אנשים ויתור את ארץ ישראל, אשר אני נותן לבני ישראל איש אחד וכו', וישלח אותה משה במדבר פרן על פי השם. אומר רש"י שמצולם אצלכם למעלה, ברשותו של הקדוש ברוך הוא, שלא עיכב על ידו. פה רש"י קצת עונה על הסתירה הזאת בספר דברים, לא משנה, לא ניכנס לזה. ופה כתוב, כולם אנשים ראשי בני ישראל המה. מי זה המרגלים? אומר רש"י, כל האנשים שבמקרא לשון חשיבות, באותה שעה כשרים היו. זאת אומרת, כשהוא מינה את המרגלים, הם היו כשרים, באותה שעה הם היו כשרים. צדיקים, ראשי בני ישראל המה. זאת אומרת, זה גדולי הדור. משה שולח אותם. למה הוא שולח אותם? לתור את ארץ כנען, את ארץ ישראל. לתור את הארץ. ואז יש פירוט את מי הוא שולח, ואז כתוב מה צריך לראות שם. וישלח משה לתור את ארץ כנען, ויאמר אליהם תעלו בנגב, הוא נותן להם ציר, איך הולכים מפה לשם, בדיוק איך לזה, ותראו את הארץ, ראיתם את הארץ, מה היא? את עם היושב עליה חזק, או רופא, המעט עם רב, ומה הארץ אשר הוא יושב בה, טובה עם רע, והערים אשר יושב בעינם, במחנים, במבצרים. בקיצור, תביאו תיק מודיעיני מורחב, מה המצב של הכוחות בארץ ישראל. איך הערים, איך החומות, מי האנשים, איזה גידולים יש שם, כן, ממש פעילות מודיעינית מקצועית. אלא שאם באמת משה רבנו רוצה לרגל אחרי הארץ, לראות האם שווה להיכנס לפה. אז שתי שאלות יש פה. א', מה הוא לא סומך על הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא אומר ארץ ישראל, תסמוך, מה צריך לרגל? בחוסר אמון, במובן מסוים, בקדוש ברוך הוא. זה א', ב', אם זו פעולה מודיעינית, אני לא הייתי שולח את גדולי הדור, יהושע, כלב ועוד כמה מגדולי הדור פה, לעשות את הפעולה הזאת. זו פעולה, אנשים צעירים, בני 18, 20, ישלחו כוח של סיירת, לא יודע מי, והם יעשו את זה הרבה יותר טוב, הרבה יותר חשאי, הרבה יותר בשקט, הרבה יותר זה. למה הוא שולח את גדולי הדור לתור את ארץ כנען? אם זה רק אינפורמציה, אז בשביל מה צריך לשלוח אנשים כאלה גדולים? אין שם פשוטים. זה א', ב', מה המרגלים חטאו? כתוב ויעלו ויתור את הארץ, ומספרים לכאורה סיפור מאוד מאוד תואם. כן, זה א', יכול להיות שאמרתי כמה פעמים א', אבל כן, כן, למה בכלל צריך מרגלים? זה חוסר אמון. ולמה כאלה גדולים? זה שאלה ראשונה. ועד כאן, כל זה, א', עכשיו, זה אחר כך תסמנו אותה, זה אני לא תמיד זוכר, מחילה. דבר נוסף, נפתור את הבעיה ככה, דבר נוסף, מה חטא המרגלים? מה הם עשו? הם אומרים את האמת. יש שם ערים, ויש שם ענקים, ויש שם אשכולות, פירות גדולים, אשכולות, ענבים, ורימונים, ותאנים, זה הכל גדול. וזה ארץ שאוכלת את יושביה, כולם מתו באותו יום. זה באמת נכון, הכל כתוב בחז"ל, הכל נכון, אחד לאחד נכון. מה חטא המרגלים? יש פה רמב"ן, לא צילמתי אותו, שהוא באמת מחפש פה בזכוכית מגדלת, איפה חטא המרגלים? ביקשת תיק מודיעיני, קיבלת. איפה החטא? זה בדיוק מה שביקשו מהם. אז הרמב"ן תופס פה איזה מילה, אפס, כי עם אז העם. יש פה אולי קצת הגזמה. בסדר, זה לא חטא כזה גדול. ביקשת חוות דעת מקצועית, מודיעינית, צבאית, הם אומרים את האמת. יש פה עם גדול, חזק, מסובך, ואנחנו לא נצליח לנצח אותם. עם ישראל זה עם שיצא ממצרים. זה בשנה הראשונה ליציאה ממצרים. עם ישראל יוצא ממצרים, הם באמת לא כאלה חזקים, ומה אפשר לעשות? לכאורה, איפה פה הם לא בסדר? לכאורה הם בסדר גמור. לכאורה. מצד שני, אנחנו רואים במדרשים שחטא המרגלים זה חטא מאוד מאוד חמור. תראו, יש פה מדרש בצד שמאל מצולם למטה יותר. כתוב פה ככה, וכאב אנוש, זה הפורענות ששלחתם ירושה לדורות, שבחו בליל תשעה באב. מתי היה חטא המרגלים, דרך אגב? תשעה באב. ואמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם, בכייה של חינם. כתוב שבאותו לילה שהמרגלים הגיעו, כולם בחו, וכולם מאוד מאוד הצטערו עד שיצאנו ממצרים, ורצינו להיכנס לארץ ישראל, איזה ארץ זאת, היא אוכלת את יושביה. כולם בוכים. אתם בכיתם, בכייה של חינם. למה זה בחינם? זה לא כל כך בחינם. אבל ככה כתוב פה במדרש, אני אקבע לכם בכייה לדורות. אתם בכיתם לילה אחד, אני כל שנה מסדר לכם לילה של בכי. ומאותה שעה נגזרה על בית המקדש שתתחרב כדי שיגלו ישראל לבין האומות. זאת אומרת, למה בית המקדש נחרב? בגלל חטא המרגלים. ולכן כל שנה בתשעה באב אנחנו יושבים ובוכים. זה בתאריך הזה, בחטא המרגלים. לא ניכנס עכשיו להסברים מה הקשר בין חורבן הבית לחטא המרגלים, כנראה שיש קשר. לא ניכנס לזה עכשיו, אבל רואים פה שחטא המרגלים זה חטא לדורות. חטא לדור, עד היום אנחנו עדיין לא תיקנו את חטא המרגלים. וגם בזה, זה דבר תמוה, אנחנו פה בזכוכית מגדלת מחפשים, איפה הם טעו? איפה הטעות שלהם? ביקשת תיק מודיעיני, קיבלת. אין פה כמעט פערים בין המציאות למה שהם סיפרו. ויש פה חטא לדורות. מה החטא? יש פה עוד מדרש למעלה. זה חוזר לנקודה שלפני שנייה דיברנו עליה. בואו נקרא את זה פה בפנים. התחילו לומר, למה השם מביא אותנו, ויאמר איש אל אחיו, ניתנה ראש ונשובה מצרימה, ויפול משה ואהרון על פניהם, לפני כל קהל עדת בני ישראל, ויהושע בן נון וכלב יפונה מן אתרים בארץ, קראו בגדיהם, ויאמרו אל כל עדת ישראל לאמור, אם חפץ השם בנו והביא אותנו, וכולי וכולי. אמרו להם, עכשיו תראו איך עם ישראל, מה הסיטואציה פה? הסיטואציה פה, המרגלים מספרים את הסיפור, כולם מתחילים לבכות, כולם מתחילים לקטר. משה ואהרון מנסים להציל את המצב, וכלב ויהושע מנסים איכשהו לבוא ולהגיד את האמירה המפורסמת, תכף נטפל בה, בפסוק למד, ויעש כלב את העם, ויאמר, הלא נעלה, וירשנו אותם, מנסים להרים את הרוח ולהגיד, יהיה בסדר, ואנחנו נצליח. מה עם ישראל אומרים ליהושע ולכלב, למשה ולאהרון? אמרו להם, אני חוזר פה למדרש, אין אתם נאמנים עלינו. אנחנו לא מאמינים למה שאתם אומרים. למה? אחינו, מי זה אחינו? שאר המרגלים, חוששים בנו יותר מכם. שנאמר, אנה אנו עולים, אחינו הם יעשו את לבבינו למו וכולי. כלומר, רואים שעם ישראל מקשיב למרגלים, מקשיב למשה ואהרון וליהושע וכלב, ואומר פה המדרש, הם רוצים לרגום אותם באבנים. זה מה שעוד לא קראנו. למה? אז תראו את המשפט הזה. אחינו חוששים בנו יותר מכם. אתם חסרי אחריות. למה זה קשור לחוסר אחריות? אז זה מאוד ברור למה זה קשור לחוסר אחריות. כי אם היום מישהו יבוא ויגיד, אנחנו צריכים לכבוש את ארצות הברית. הלא נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל. הבן אדם הזה הזוי. איך אפשר ללכת ולכבוש את ארצות הברית? זה משהו מטורף. על מה אתה מדבר? מאיפה זה הגיע? לא שייך בכלל. תודה רבה. ואומרים פה עם ישראל למרגלים ולמשה רבנו, לא אכפת לכם מעם ישראל. אתם מציבים לנו משימות שהן לא הגיוניות. גדול עלינו. ללכת לארץ ישראל, שלחנו מרגלים, הם לא משקרים. הם מתארים מה קורה פה בארץ, זה קטסטרופה. אי אפשר לנצח אותם. הם מאוד מאוד חזקים, יש להם ערים בצורות, יש שם ענקים. זה ארץ שאוכלת את יושביה. אז מה אתם נותנים לנו משימה כזאת? המרגלים יותר חוששים בנו מכם. זה הלשון של המדרש. למרגלים יותר אכפת מאיתנו מאשר אתם. כי המרגלים אומרים את האמת. אי אפשר לכבוש את ארצות הברית. ואי אפשר לכבוש את ארץ ישראל. זה לא ריאלי, זה לא הגיוני. ולכאורה הם אומרים דברי טעם. ועם ישראל אומר, מה נסגר עם האנשים האזויים האלה, במרכאות חס ושלום, משה ואהרון, כלב ויהושע. הם רוצים דברים שאי אפשר לעשות אותם. עוד מעט הם יגידו לנו שאנחנו צריכים לעוף באוויר. אי אפשר. אי אפשר. בלתי אפשרי. מילא להשיג 20 מיליון, 30 מיליון, זה כנראה אפשרי, בעזרת השם. אבל לנצח את האנשים שגרים בארץ ישראל, זה בלתי אפשרי, זה לא הגיוני. אז זה עוד יותר מטמיע מה חטא המרגלים. הם אומרים את האמת. זה באמת לא הגיוני לבוא ולכבוש את ארץ ישראל. אי אפשר. לא רק שזה לא הגיוני, יש פה עוד כמה רשי. יש פה רשי בצד שמאל בפסוק ת' ז'. רשי פה אומר למעלה, בפסוק ת' ז', ויקרא משה להושע וגומר. אז מה כתוב בפסוק, בפסוק ת' ז'? בואו נסתכל שנייה בפנים. כתוב שם, ויקרא משה להושע בן נון, יהושע. נכון? למה הוא קורא ליהושע? אומר רשי, התפלל עליו, משה רבנו, כשהוא שולח אותו, לפני שהוא שולח אותו, לוקח אותו, נותן לו ברכה, מתפלל עליו, יא יושיעך מעצת מרגלים. כלומר, משה רבנו יודע שהמרגלים הולכים לייעץ עצה מסובכת מאוד. משה רבנו יודע מראש שהמרגלים הולכים להחטיא את עם ישראל. הוא יודע את זה. אז אם הוא יודע את זה, אז בשביל מה הוא שולח אותם? בשביל מה הוא שולח אותם? וזה, טוב, זה אולי קצת מסביר, לא צריך לשלוח לשם סרט מתכל, צריך לשלוח לשם את גדולי הדור, כי זה משימה רוחנית מסובכת. ומשה רבנו יודע שזה יהיה מסובך. והוא מכין את יהושע בתור רתק אחורי כנראה. מי יציל את המצב? יהושע. יא יושיעך מעצת המרגלים. זה יהושע. גם כלב לא קיבל ברכה ממשה רבנו, אבל בפסוק כ"ב רש"י מביא ויבוא עד חברון. שואלים פה המפרשים, למה כתוב ויבוא? הרי זה כל המרגלים הולכים ביחד. אז ויבואו, אומר רש"י, כלב לבדו הלך משם. הלך לבד. ונשתחווה על קברי אבות. בא לפה להשתחוות על קברי אבות. למה? שלא יהיה ניסת לחבריו להיות בהצתם. כלומר, הוא קולט, יש פה עצה, מזימה, של החברים שלו, שזה שאר המרגלים, והעצה הזאת מסוכנת מאוד. הוא אומר, אני לא אצליח להחזיק מעמד מול מה שהחברים שלי מתקסים עצה, רוצים לרגל. אני לא אחזיק מעמד, אין סיכוי. אז מה הוא עושה? הולך משתחווה על קברי אבות. וכן אומר וכולי. כן, אבל זה ללכת למערת המכפלה, אבל זה ללכת למערת המכפלה כי הוא יודע שבלי, אז הוא יהיה ניסת להצעת חברה. אם הוא לא יבוא למערת המכפלה, אז המרגלים ישתלטו גם עליו. גם הוא ייפול ברשת. אבל אם הוא בא למערת המכפלה, זה סתם לבוא למערת המכפלה, זה צעדה לדרך. זה משהו כזה עוצמתי, שזה יכול להציל אותו מהצעת המרגלים. זאת אומרת, חטא המרגלים זה משהו מאוד 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 חלקלק, מאוד מסובך, מאוד מורכב, שבלי שמשה רבנו מברך את יהושע, ובלי שכלב בא לפה לאברהם יצחק ויעקב, לאמהות, לבוא ולהשתתח, לא להגיד איזה פרק תהילים, הוא בא ומתפלל מעומק הלב. על מה? לא שיהיה בכללי צייתא דשמיא, אלא שהוא לא יהיה ניסת לחבריו להיות בעצתם, רש"י אומר. אז בלי זה אין סיכוי לעמוד מול המרגלים. זאת אומרת, הם ילכדו אותי בתוך התפיסה שלהם. לא בתפיסה שלהם. אז אנחנו רואים פה שחטא המרגלים, זה לא איזה כמה אנשים שהיו לא כל כך רציניים. אנשים מאוד רציניים שאומרים סברה של טעם, סברה של שכל, שאפילו קלה ויהושע, בלי עזרה של עומק, ממשה רבנו, מהתפילה שלו, ממערת ההכפלה, אי אפשר לעמוד מול הסברה של המרגלים. זאת סברה חזקה מאוד מאוד מאוד. עוד דבר אחד שאם נספיק, נדבר על זה, ואם לא, לא נורא. יש פה גמרא שמתארת את סוף הפרשה. בסוף הפרשה, אחרי כל מיני דברים פה בפרשה מעניינים, יש פה את העניין של המקושש. למדתם על המקושש? מכירים את הסיפור? נקרא את זה. בפרק ט"ו פסוק ל"ב, ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת. לא פחות ולא יותר, הבן אדם מקושש עצים. מה זה מקושש? זה מחלוקת בראשונים, אבל תכף נראה פה הפשט הפשוט, לא יודע, הפשט, שיטה אחת, הוא טלטל עצים בשבת. זה הוא חטא. למה הוא עושה את זה? וימצאו איש מקושש משמע ש... אף אחד לא עשה את זה, אבל היה אחד שעשה את זה. ויקריבו אותו המוצאים אותו מקושש עצים אל משה ולאהרון ואל כל העדה, ויניח אותו במשמר, כי לא פורש מה יעשה לו. ויאמר השם אל משה, מות יומת האיש, רגום אותו באבנים, כל העדה מחוץ למחנה, ויוציא אותו וכו' וכו'. מה זה קשור פה המקושש הזה? מאיפה הוא הגיע? אומרת הגמרא, זה גמרא מסכת שבת, זה בצד שמאל פה כמעט בסוף, תנו רבנן, מקושש זה צלופחד. צלופחד, אותו צדיק, צלופחד, מי זה המקושש? צלופחד. מה הוא חילל שבת? איך זה יכול להיות? וכן הוא אומר, ויהי בני ישראל במדבר, וימצאו איש, ולהלן הוא אומר, אבינו מת במדבר, מה להלן צלופחד? אף כאן צלופחד. כמו ששם כתוב איש, ופה כתוב איש, אז עושים איזה לימוד, זה צלופחד, זה צלופחד. אמר לו רבי יהודה לרבי עקיבא, שגילה שאותו מקושש זה צלופחד, עקיבא, בין כך ובין כך אתה עתיד ליתן את הדין. מה זה בין כך ובין כך? גם אם אתה צודק בלימוד שלך שאותו מקושש זה צלופחד, וגם אם לא, אתה הולך לתת על זה את הדין. למה? אם כי דבריך, אם אתה צודק שצלופחד זה אותו מקושש, התורה כסתו, התורה לא אומרה מי זה, ואתה מגלה אותו, זה לשון הרע, מה אתה עושה? ואם לאו, אם זה סתם, פספסת וזה לא, זה לשון הרע. ואם לאו, וזה נכון, אתה מוציא לז על אותו צדיק. רואים שצלופחד היה צדיק. אז אם הוא צדיק, למה הוא מקושש? אומר פה תוספות, סליחה, אתם יודעות לקרוא כתב רש"י? אז אומר פה תוספות, אפילו קטנה, זה תוספות מסכת בבא בתרא, אפילו קטנה שבהן לא ניסה לפחות מ-40 שנה, לא משנה מה הנושא פה, אני ישר הולך לצלופחד. נראה לרשב"א, דסבר כמאן דאמר, צלופחד היינו מקושש. ומעשה המקושש, עכשיו תראו טוב, היה בתחילת 40. מיד לאחר מעשה המרגלים. מה הקשר בין המקושש למרגלים? דאמר במדרש, דלשם שמיים נתכוון. צלופחד, בכוונה, מחלל שבת, חס ושלום, אבל זה מה שהוא עשה, לשם שמיים. מה קשור פה שם שמיים? עכשיו תראו טוב. שהיו אומרים ישראל, כיוון שנגזר שלא להיכנס לארץ בגלל חטא המרגלים, מעשה המרגלים, תראו, זה משפט מזעזע, שוב אין מחויבים במצוות. אתם לא נכנסים לארץ ישראל? אין חיוב יותר במצוות. מה הקשר? לא נכנסים לארץ, בסדר, אז בואו נקיים מצוות. תפילין זה לא דבר מספיק טוב גם לא בארץ ישראל. רואים פה שאם לא נכנסים לארץ בגלל חטא המרגלים, עם ישראל חשבו שאין יותר ערך בלקיים מצוות. בא צלופחד ומנסה להסביר להם, זה לא נכון, בואו תראו, אני אחלל שבת, ויהרגו אותי על החילול שבת, ולא סתם יהרגו אותי, שאלו את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא יגיד, בטח שיש מצוות. מי שמחלל שבת, הורגים אותו. עמד וחילל שבת, כדי שיהרג, ויראו אחרים, וזהו, שלום שלה. כלומר, רואים שצלופחה, חטא המרגלים, זה לא רק חטא, טוב, זה, עשו פה איזה משהו נקודתי, באמת לדורות, יש פה איזה חטא נקודתי לדורות? לא. יש פה חטא שאם עם ישראל מבין, אם אנחנו חטאנו בחטא המרגלים, אז נגמר הסיפור. אז לא צריך קיים מצוות יותר. איך זה קשור אחד לשני? זה תוספות עמוע. נכון? אז בואו ננסה קצת להבין את הדברים בסייעתא דשמיא. יש פה כוזרי שמצולם במאמר שני, אולי אתם מכירות את זה, זה כוזרי מפורסם יחסית. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם שכל יום בו. הכוזרי, אולי למדנו את זה השנה, אני לא זוכר, על המשל של הגפן, למדנו את זה? לא זוכר. אחרי שבמאמר ראשון הכוזרי מסביר החבר מסביר לכוזרי מה זה עם ישראל, אז הוא אומר לו פה בפסקה ת' מה שאמרת עם האלוה כבר נתברר לי, זה לפני זה בספר אולי, מה שאמרת בארץ האלוה קשה לי לקבל זאת. למה? כי מה זה משנה איפה אתה שם תפילין? אתה שם תפילין בקרית ארבע, אתה שם תפילין בברוקלין, אתה שם תפילין בפריז. שאלה לי לראש מהטלפונים היום. אבל אז מה זה משנה איפה אתה שם תפילין? תפילין זה תפילין. אז מה זאת אומרת ארץ האלוה? מה זה קשור ארץ האלוה? לא מצליח להבין מה זה. אז אומר לו החבר, אומר לו יהודה לוי, אין כל קושי לקבל את ההנחה, כי ארץ אחת מתייחדה בדבר מה? משאר כל הארצות. אין שום בעיה להבין את זה שיש ארץ שמיוחדת. מיוחדת במה? הלא תראה, בעיניך תראה, כי מקום אחד טוב משאר כל המקומות. לצמח מיוחד. יש צמחים, תפוזים נגיד, בקריית ארבע לא כל כך הולך. אבל בהרצליה, זה מה שאני מכיר, כשהייתי ילד, כל הנדלן שהיום פרח לגובה, היה שם תפוזים. למה? ככה, זה המזג אוויר שטוב לתפוזים. למה דווקא בשרון? ככה. זה מקום עם הכלי מיוחד, עם אדמה מיוחדת, עם טמפרטורה מיוחדת, עם שמש מיוחדת, לחות מיוחדת. יש צמח, שתיל, מתאים לו אזור מסוים. אז אומר פה הכוזרי, הלא בעיניך תראה כי מקום אחד טוב מכל, משאר כל המקומות, לצמח מיוחד, למחצב מיוחד, לחי מיוחד. יש נמרים, הם לא כל כך חיים במדינת ישראל, אולי במדבר יהודה. למה? כנראה זה מתאים בטמפרטורה. זאת אומרת, כל מקום יש לו ייחודיות מסוימת. ייחודיות טבעית אומנם, מחצבים, איזה מינרלים יש פה, כמה גשם יורד, מה הטמפרטורה, מה הגובה, לחות. בסדר, כל מקום הוא מיוחד, ותושביו מיוחדים, בצורותם ובמידותם. משאר האנשים, נכון? יש כל מיני מקומות עם אנשים בצורת עיניים מסוימת, בגוון אור מסוים, בגובה מסוים. יש בארצות הברית מקומות שכולם שם זה 1.90 מטר ומעלה. איך זה קרה? ככה זה. יש מקום שמצמיח אנשים. זה נשמע לא הגיוני, אבל כנראה שככה זה עובד. וכל זה באמצעות מזג הלכויות אשר בנוף. כי במזג תלוי גם שלמות הנפש וחסרונה. אתה לא משנה, יש פה מה להרחיב בזה, אבל לא ניכנס לזה. ככה זה עובד. ככה זה עובד. טוב, המשל מאוד מאוד יפה. איך הוא קשור לנמשל? זאת אומרת, איזה קרקע מתאימה לעץ דקל? כנראה בביקה. טוב, למה? יש לזה סיבה. אבל כדי להיות עובד השם, מה זה משנה באיזה קרקע אתה? קרקע זה קרקע. אז יכול להיות שאתה רואה עובד השם בסין, ועובד השם בצרפת, ועובד השם במדינת ישראל, אתה עובד השם. אם אתה עץ ואתה יונק מהקרקע, זה משנה איפה שמים את השתיל. אבל מה זה משנה איפה אתה עובד השם? נכון? יש פה איזה פער בין המשל לנמשל. אז אומר לו הכוזרי, אולם אני לא שמעתי כי יש לאנשי ארץ ישראל יתרון על שאר בני אדם. לא שמעתי. יש פה הרבה גויים שנמצאים פה בארץ ישראל בזמן מלך כוזר, בזמן הכוזרי. ולא שמעתי שמי שגר בארץ ישראל הוא פתאום נהיה איזה קדוש, נהיה פה איזה בן אדם מיוחד. לא ראינו דבר כזה. אומר לו החבר ביוד ב', ומכאן ננסה קצת יותר לדקדק. כך גם הרחם, זה שאתם אומרים כי הכרם מצליח בו, לולא היו נוטעים בו את הגפנים, ועושים את כל מלאכת עבודת הכרם הדרושה לגידולם, לא היה עושה הנביא. בואו נראה טוב את המשל. גם אם יש קרקע מאוד מאוד מתאימה, אם תשים בה את השתיל הלא, הלא נכון, הלא מתאים, אז זה לא יצמח. וגם אם תיקח קרקע מתאימה ותשים לה שתיל, אבל לא תאבד את הקרקע, עם כל מה שצריך לשים שם, תפטפות ולזבל את הקרקע ופוטוסינתזה וזה, אז ממנו לא יגדל. שלוש תנאים על שלושה דברים הגפן עומד. על קרקע, על שתיל ועל עבודה. בלי שלושת הדברים לא יצמח. ממילא אומר החבר, והנה המעלה מיוחדת באה ראשונה לעם, אשר הוא סגולה וגרעין, כמו שהזכרתי למעלה. ואחרי זה יש גם לארץ חלק במעלה הזאת, וכן למעשים ולמצוות התלויים בארץ, שהם מעין עבודת הכרם לכרם. אולם, שלא ככרם, עושה הנביא גם במקום אחר, אין עם הסגולה יכול להידבק בעניין האלוקי, זה מילה חשובה פה, כי אם בארץ הזאת. כלומר, דבר ראשון, הוא עושה השוואה בין כרם לבין עם ישראל. כמו שבכרם יש שתיל, בלי זה לא יצמח כלום. יש קרקע שמתאימה לשתיל, בלי זה, תכף נדבר על זה, נגיד, לא יצמח כלום. ובלי האדם שיפתח את הצמיחה של השתיל, לא יצמח. אם יש שניים או אחד מהתנאים במקום שלוש, לא יצמח. או יצמח נבח. יהיה כמה ענבים, לא כאלה גדולים, לא כמות, זה לא זה. זה לא זה על הפנים. אבל אומר הכוזרי פה, עם ישראל זה לא ככה. זאת אומרת, זה ככה, אבל עוד יותר חריף. גם בעם ישראל, על שלושה דברים העולם עומד. על זה שיש לנו סגולה, זה הגרעין, כך הוא קורא לזה, על זה שאנחנו בארץ ישראל, ועל זה שאנחנו מאבדים את הקרקע, הוא קורא לזה פה, מקיימים את המעשים ואת המצוות. בזכות שלושת הדברים האלה, מה התוצאה? בגפן התוצאה, יש מלא ענבים. מה התוצאה בעם ישראל כשאנחנו בארץ? זה עם סגול, לא גויים בארץ, עם ישראל בארץ. לא גויים בארץ שעושים מצוות, לא יעזור כלום, לא יעשה שום דבר. אבל אם עם ישראל בארץ, מקיימים מצוות בארץ, מה התוצר? מה הענבים? הוא קורא לזה פה העניין האלוקי. דבק בהם העניין האלוקי. מה זה אומר? אם למדתם כוזרי זה חוזר שם מלא, אבל זה בשום מקום לא מוסבר בהרחבה. מה זה אומר העניין האלוקי? אנחנו רואים פה שזה שאנחנו בארץ, וזה שאנחנו עם ישראל, וזה שאנחנו קיימים מצוות, כל זה הכשרה לפירות שאמורים לצמוח אחר כך. כל זה רק הכשרה. המצוות, וזה שעם ישראל מקיים מצוות, ושאנחנו עושים את זה בארץ, זה שלוש תנאים שמכשירים דבר שלישי, רביעי, שיתפתח אם שלושת התנאים יתקיימו. איך קוראים לדבר הרביעי הזה? זה העניין האלוקי. זה הענבים. מה זה? אנחנו רואים פה שהכוזרי מרגיל אותנו לדבר חדש. דבר חדש. עם ישראל, התפקיד שלו זה לא מכונה לקיום מצוות. למה? ככה. לא נכון. כמו שהחקלאי, התפקיד שלו זה לא לעבוד את הקרקע. אלא דרך זה שהוא עובד את הקרקע, ויש טיל נכון וקרקע מתאימה, יצמח פה משהו. התפקיד של עם ישראל זה דרך הקיום תורה ומצוות. לעם ישראל בארץ אמור לצמוח פה משהו. מה יצמח? אנחנו רואים פה שהקשר החי, העניין האלוקי שדבק בהם, בעם ישראל, יש איזה קשר חי בין האדם לבין אלוקי. מה זה אומר קשר חי? קשר חי זה אומר שלאט לאט בתוך החיים שלך הולך ומתגלה פה קשר שאתה פתאום לאט לאט חי, אתה בן אדם חי. תוסס, רוצה, מדמיין, מבין, זורם, חי. ולמרות שאתה בן אדם חי, אם אתה בארץ ישראל, קיים מצוות, ואתה עם ישראל, יתגלה קשר חי בינך לבין אלוקים. אלוקים יתגלה בתוך הרצון העמוק, עמוק, עמוק שקיים בך, ולאט לאט לא רק ברצון העמוק, גם ברצון הגלוי, וגם בדמיון, וגם ברגש, וגם בשכל, וגם בהכל. פתאום יתגלה החיים שלך, הרצון שלך לחיות, הכי פשוט, הכי טבעי, בלי להתפלפל ובלי לנסות להבין לעומק, לזרום. הזרימה הטבעית של עם ישראל דבק בה העניין האלוקי. כדי שזה יקרה, אז לא מספיק שנקיים מצוות, זה לא מספיק שמישהו יקיים מצוות, שלושה תנאים. עם ישראל, תורה וארץ ישראל. ואז אלוקים יכול להתגלות בתוך הטבע. אם עם ישראל בארץ ישראל ואנחנו לא מקיימים מצוות, זה לא יתגלה. לא יתגלה. אם אנחנו באבולוז'ין, מקיימים מלא מצוות, לא יתגלה. אם הגויים פה יקיימו מצוות, גם לא יתגלה. זה על שלושה דברים העולם עומד. ממילא, יש פה חידוש עצום. כי מתברר פה מי זה עם ישראל. התפקיד של עם ישראל זה לא עם שבא להימחק מול אלוקים. אלוקים אמר, אתה עושה. אלוקים אמר, לשים תפילין, תשם תפילין. אלוקים אמר, להפריש חלה, אתה מפריש חלה. למה? כי אלוקים אמר. וממילא יכול להיות שבעולם הבא לך שכר, ואם לא תעשה חס וחלילה, אז יהיה לך דברים אחרים, ואתה עוזר למה שאלוקים רוצה, אבל איפה אתה בתוך זה? אין לך שום תפקיד. ככה אפשר לתפוס את עם ישראל עד שמגיעים לארץ ישראל. ובדיוק פה הפרשה שלנו מתרחשת. כי עם ישראל יוצא ממצרים, מקבל תורה. מה עומד לא רק לעם ישראל, לאנשים הפשוטים, לגדולי הדור, מה עומד להם מול העיניים? דיברנו על זה קצת בשבוע שעבר. יש פה הנהגה ניסית שבעצם אומרת לך, תשמע, אתה צדיק, תעשה מה שאומרים לך. אתה צדיק, אז אלוקים יודע הכי טוב מה מתאים. הכי טוב מה אמיתי. אתה תעשה, וזה מה שאלוקים רוצה. ככה זה נראה, אתה עומד בהר סיני, כל העם שומעים את הקולות, שומעים נעשה ונשמע, לא מצליחים לעמוד מול גודל אלוקי כזה גדול. הכל ניסים, ראינו שבוע שעבר, המן, הענן, הכל נס אחד גדול, זה עם מלאכי כזה. שהקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, יש תרג מצוות, יאללה, תבצע. יש שכר גדול למי שמבצע, אבל זה שכר חיצוני. זה הנהגה ניסית שעם ישראל מכיר, אבל עם ישראל הולך להיכנס לארץ ישראל. וכשהולכים להיכנס לארץ ישראל, אז השתיל הולך להתחיל לחיות. העם הזה שנוצר עם סגולה וקיבל תורה בהר סיני, עד כאן זה רק שני תנאים. מי אנחנו? אנחנו עוד לא מבינים מי אנחנו. לא מסוגלים לדמיין בכלל. כי אנחנו רגילים ואנחנו משועבדים לזה גם. יש הנהגה ניסית. מה זה עם ישראל? זה עם השם. זה מה שהשם עושה אומר אנחנו עושים. אבל מגיעים לארץ ישראל וצריך לעבור פה מהפכה רוחנית. כי בארץ ישראל זה משהו חדש. בארץ ישראל העניין האלוקי צריך להידבק בתוך הלב שלנו. בארץ ישראל האדם לא צריך להימחק, הפוך. הוא צריך לעמוד זקוף עם כל האישיות שלו. ובתוך האישיות הזאת, כשהוא בארץ ישראל, הוא מקיים את המצוות קלה כבחמורה, העניין האלוקי אמור להתגלות בך. אתה לא אמור להימחק, אתה אמור להיות מתוח. אתה לא אמור להיות עלוב, אתה אמור להיות מפואר. כל האישיות שלך, ככל שהאישיות שלך יותר פרוסה ויותר, אתה נותן לה מקום, אז העניין האלוקי יכול להחיות עוד רבדים ועוד קומות שקיימות בתוך האישיות. מי יכול לחלום על דבר כזה? עם ישראל נמצא במדבר, אז זה בדיוק ההפך. הנהגה ניסית זה אתה, זה כלום. רק אלוקים זה הנושא. אבל כשהולכים להיכנס לארץ ישראל, הכל הולך להשתנות. וממילא נשאלת פה שאלה גדולה. המרגלים הגיעו פה לארץ ישראל, נורא נורא נלחצו. זה באמת, באמת, באמת מלחיץ. איך אפשר לכבוש אנשים כאלה? ארץ יוכלת את יושביה, כולם פה ענקים. זה מפחיד. למה הקדוש ברוך הוא סידר למרגלים כזה מפגש מאתגר עם ארץ ישראל? יכל לסדר את ארץ ישראל כמו שוויץ. משהו נחמד, פלטה כזה. אין שם מלחמות, כולם נחמדים, הכל בסדר, אפילו שלא יש שם אף אחד, ויכנסו למרגלים יבואו, יראו, יגידו, וואה, זה יופי, יאללה, בוא נכנס לארץ ישראל. למה הקדוש ברוך הוא סידר שהמפגש עם ארץ ישראל יהיה כל כך מאתגר, כל כך מסובך? כן.
שמה, לא שמה. אנשים מתמצים בשביל הפלמה, נחכים אותו. כאילו אם הם היו באים ומתמצים את המנגש לכסף, זה מהמחיר.
כן, נכון, אבל פה, אז יש ווליום לאתגור. זאת אומרת, אם נותנים אתגר שהוא קשה, אבל אפשר לעמוד בו, מקובל עלינו. אבל פה, יש פה אתגר שאי אפשר לעמוד בו. בלי שמשה יברך את יהושע, ובלי שכלב יבוא לקברי אבות, זה אתגר שאי אפשר לעמוד בו. אי אפשר. למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? זה כל בן אדם שאתה נותן לו אתגר, אז אם האתגר הוא יותר מדי גדול, אז הוא יתייאש מראש. אם מישהי פה תקבל אתגר של תביא 3 מיליון, כנראה שהיא לא תתחיל. אבל אם היא תקבל לא יודע כמה, אז יש סיכוי שזה יתחיל לזוז. נכון, היה פה איזה אחד, הרב וינוע מורביץ, פלא גדול לבן אדם, כזה מסירות נפש. הוא לקח על עצמו את כל ההכפלה של ידקה, שזה, אני לא זוכר, 2.5-3 מיליון שקל, וחוץ מזה הוא לקח יד אישי קטן, 1 מיליון שקל. ועקף הכל. אז יש אנשים כאלה מיוחדים, אנשי חברון. אז יש להם פה קרבה למערת המכפלה, בעזרת השם בקרוב גם אצלנו. אבל יש משימות שהן בלתי נתפסות. מגיעים המרגלים פה לארץ ישראל, ורואים ארץ שאוכלת את יושביה. להגיד שאפשר לכבוש פה את ארץ ישראל, להגיד, הלא נעלה כי יכול נוכל לה, זה משפט מאוד הירואי ומאוד נותן ככה איזה זריקת מרץ ואנרגיה, בטח אנחנו מסוגלים. אבל אם מישהו יגיד, יאללה, הלא נעלה כי יכול נוכל לה להיכנס דרך הקיר, אז זה ייגמר רע מאוד. אז אומרים המרגלים, לכבוש את ארץ ישראל זה לא ריאלי, זה מטורף, זה נגד כל היגיון, והם צודקים. הם לא צודקים. ומשה יודע שכשהם יראו את ארץ ישראל, זה לא יהיה מאתגר, זה יהיה נוראי, בלתי ניתן לביצוע. אי אפשר. אז מה רוצים מהם? אלא שהקדוש ברוך הוא עוזר לעם ישראל לעבור פה מהפכה רוחנית. מהפכה רוחנית. לכן, זה לא יעזור פה סיירת מטכ"ל, צריך פה את גדולי הדור. יש פה מהפכה רוחנית, שעם ישראל חייב לעבור. מהי? כשבן אדם קשה לו מאוד, זה אולי מה שהתכוונת קודם, כשבן אדם קשה לו מאוד, אז בהתחלה הוא בלם, הוא אומר אין סיכוי, ואני בחיים לא אצליח, אבל אם זה חשוב לו, אז הוא לאט 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 יוצא מהשוק, ופתאום הוא לאט 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 מגלה כוחות, והוא מצליח לראות שהוא מסוגל. דוגמה, בן אדם שאומרים לו, תשמע, בואו, קח את היד, תכניס לאש. אין סיכוי, לא יעשה את זה. אבל אם החבר הכי טוב שלך בפנים, אתה נכנס ואתה מקבל קביעות, ולפעמים גם הוא יצא ואתה לא. למה? הרי זה מטורף, אי אפשר להיכנס לאש. השאלה, אי אפשר זה משהו יחסי. זה משהו יחסי. כי תלוי כמה המטרה חשובה. אם המטרה מספיק חשובה, אז ממילא אין דבר כזה לא יכול. יכול להיות שלא תיכנס דרך הקיר, אבל תנסה לחשוב, תחפור מתחת, תבוא מעל, תביא איזה מסוק, לא יודע מה, תמצא פתרון. תחשוב איכשהו, לא יודע איך. במיוחד, אם אלוקים מבטיח לך את ארץ ישראל, אלוקים, חתום. ארץ ישראל היא של עם ישראל. אלוקים חתם. ועכשיו המרגלים מגיעים פה לארץ ישראל. והם רואים שזה הזוי. אין סיכוי שאנחנו תופסים את ארץ ישראל. אז הם לא יודעים למה אלוקים עושה את זה, אבל שאלתם אותנו, האם אנחנו מסוגלים להגיע לארץ ישראל? חסר סיכוי. אין סיכוי, בחיים לא יקרה. אבל יש פה שתי אנשים הזויים, כלב ויהושע, שהם, זה נראה שהם לא הסתכלו על הארץ, הם היו באיזה מהלך האידאות, נמצאו שם בשמי שמי קדם. תסתכלו, יש פה קיר, אי אפשר לעבור אותו. הם לא מעופפים, הם מאוד ריאליים. איך הם אומרים שאפשר על דבר שכל גדולי הדור אומרים אי אפשר? הסיבה היא כי אצלהם התחוללה מהפכה רוחנית. אצל כולם, גם אצל כלב, אצל יהושע, משה רבנו יודע מראש, הקדוש ברוך הוא יודע מראש, הם הולכים לקבל מכה קשה מאוד כשהם יראו את ארץ ישראל. הם יראו שחור בעיניים. זה בלתי ניתן לביצוע. אבל הקדוש ברוך הוא אמר שזאת העם, זאת הארץ של עם ישראל. אז אולי זה ניסיון? רגע. אנחנו מבינים מה התפקיד של עם ישראל, או שאנחנו אטומים בתוך ההנהגה הניסית שאנחנו רגילים אליה עד היום בעם ישראל. יש פה סיירת של גדולי הדור, הם הולכים ללכת בארץ ישראל ולראות שחור בעיניים ולהגיד, הרי יש הנהגה ניסית. מה זה הנהגה ניסית? אנחנו כלום, הקדוש ברוך הוא מסדר את האירוע. אבל אם הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נכבוש, אז אין סיכוי, בחיים לא. לא ילך. אני לא יודע מה זה, זה ניסיון שנגיד שלא. אבל יש פה שניים שאולי דרכם היה אמור להתחולל פה תהליך אצל כולם, שהם מסתכלים לארץ בעיניים, והם גם נמצאים במשבר גדול. כלב פה רואה, אם אני לא הולך למערת המכפלה, אני אראה שחור בעיניים, וגם אני אהיה פה באיזה סוג של ייאוש מוחלט. אבל הם מסתכלים לארץ ישראל בעיניים, והם פתאום דרך זה שהם מסתובבים פה בארץ, ומייצרים קשר חי עם ארץ ישראל, פתאום יורד להם הסימון, רגע, ארץ ישראל זה לא שטח שאנחנו צריכים לישון בו. איפה המעל שלנו? בארץ ישראל. זה לא זה. ארץ ישראל זה הצלע השלישית בכוזרי. אם אין את ארץ ישראל, אז אין עניין אלוקי. אז הייעוד של עם ישראל לא יתגלה לעולם. זה נגמר, גמרנו. כל מה שיצאנו ממצרים, הקדוש ברוך הוא יצר אותנו בתור עם, יש לנו סגולה, יש לנו פוטנציאל אדיר, יש מצוות. כל זה כותרת, זה כלי לצלע השלישי, שקוראים לו ארץ ישראל, ורק אז הקשר בין האדם לבין אלוקים יוכל לנבות ולצמוח. בלי ארץ ישראל זה מת. זה מת, זה כמו שיש לך שתיל אבל על המדף. אתה יכול לשקוט אותו עד מחר, הוא רק ירקב, הוא לא יצמח. אין סיכוי. המרגלים האלה פתאום קלטו, שני המרגלים האלה, שארץ ישראל זה לא איזה שטח, בוא נגיד, בוא ניתן לזה ציון. זה טוב או לא טוב, זה מתאים, זה לא מתאים, זה קל, זה קשה. כשאתה מבין שהארץ הזאת אי אפשר בלעדיה, כי בלעדיה כל התורה זה משהו שאתה נמחק מתחתיו. זה לא משהו שבונה את החיים שלך. כשאתה מבין שזה ככה, כשאתה מבין שארץ ישראל, אין דבר כזה בלי ארץ ישראל. בלי ארץ ישראל זה אומר שאלוקים לא חי. בלי ארץ ישראל אין מקום אחר. בוא נחפש משהו בשוויץ, קצת יותר נחמד, קצת יותר רגוע. אז יכול להיות שזה רגוע, אבל העניין האלוקי, אלוקים לא יתגלה בתוכנו אם אנחנו בלי ארץ ישראל. האסימון הזה יכול לרדת בראש אם גדולי הדור יבואו פה לארץ ישראל, יראו שחור וילמדו זכות, אלוקים שלח אותנו, כנראה שיש בשחור הזה משהו. כנראה שיש פה איזה סיבה, אלוקים לא סתם עשה את זה קשה, הוא עשה את זה קשה כי רק דרך הקשיים, אז נוצר פה איזה עיכול רוחני אצל גדולי הדור, והתוכנית הייתה שכולם השתכנעו ויחזרו חזרה לארץ ישראל, ויספרו לעם ישראל איזה ארץ נפלאה יש לנו, ויצליחו להסביר לעם ישראל, עד עכשיו היה הנהגה ניסית, ומעכשיו יש פה הנהגה טבעית, זה משהו אחר לגמרי, אבל זה לא קרה. ואם זה לא קרה, אז בעצם התברר שאין לנו יכולת לחיות את העניין האלוקי. זאת אומרת, כל מה שיצאנו ממצרים, ויש לנו סגולה, כמו בשתיל, יש גרעין, ואנחנו מקיימים מצוות, ואנחנו משקים את העץ, אבל הוא לא בתוך הקרקע, אז הוא לא יצמח, אז עבוד, אז הלך עלינו. אז אומר פה התוספות על המקושש, עם ישראל אמרו, אם לא נכנסים לארץ ישראל, אז כבר אין משמעות לקיים מצוות. בשביל אנחנו קיים מצוות. כל העניין של לקיים מצוות זה כמו שאתה משקה עץ. שתיל שנמצא בלי חול, במבחנה, מה אתה משקה אותו? אין לזה שום משמעות, חסר משמעות. כל העניין של המצוות זה כי זה עם ישראל שתול בארץ, ואתה משקה אותו עם מצוות. אבל אם לא נכנסים לארץ, חשבו עם ישראל אחרי חטא המרגלים, אם לא נכנסים לארץ, אז לא, אין מצוות יותר, אין סיבה לקיים מצוות. וזה גם נכון. במובן מסוים. לכן בא המקושש, ראינו פה בתוספות, ראינו בפסוקים, בא המקושש ומנסה להראות לעם ישראל, חטפנו מכה נוראית, אבל זה לא שהכל עבוד ואנחנו טוחנים מים. וזה שאנחנו קיימים מצוות זה שום דבר, זה לא נכון. חטאנו חטא גדול, חטא לדורות. זה חטא לדורות, כמו שראינו פה במדרש. זה חטא נוראי, כי בעצם לא הצלחנו להזדהות בצורה פנימית עם המטרה האמיתית שבשבילה יש עם ישראל בעולם. עם ישראל בעולם כדי שהוא יישב בארץ ישראל וקיים מצוות. בשביל זה יש עם ישראל. אם אנחנו לא מבינים את זה, אז פספסנו את הקטע. יש פה עיוות שיקח דורות, 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 נחזור לחיות את הקשר האמיתי, להרגיש את הקשר האמיתי שקיים בינינו לבין ארץ ישראל, לבין התורה, לבין אלוקים. זה הכל עובד ביחד. ישראל, קודש הבריחו ואורייטה, צריך להגיד בארץ ישראל, חדו. זה הולך ביחד. בלי זה, זה יש פה שבר, זה שום דבר. לכן, עם ישראל, כשהם שומעים את המרגלים, ראינו פה במדרש, עם ישראל באים ואומרים לכלב וליהושע, אתם לא, אתם חסרי אחריות, אתם לא דואגים לנו. המרגלים, אנשים רציניים, אנשים ריאליים, הם אומרים, זה לא הגיוני לכבוש את ארץ ישראל. המרגלים צודקים, אבל ציפינו מהמרגלים להתעלות, להתרומם למדרגה רוחנית מאוד מאוד עליונה, כדי ללכת ולפתור פה את הסיבוך הגדול. ומכיוון שהם לא הצליחו להתרומם, ועם ישראל נופל ביחד איתם, אז לכן יש פה שבר גדול מאוד מאוד מאוד, שיקח דורות עכשיו ללכת ולעכל את הקשר החי שקיים בין עם ישראל, לבין ארץ ישראל, לבין התורה. ולכן זה לא במקרה, אולי משפט אחד, שכלב בא לפה. בא פה לקברי אבות. כי קברי אבות הוא יכל ללכת, לא יודע, לקבר של משה רבנו, הוא היה יודע את זה, טוב, הוא עוד לא מת. אבל יכל ללכת לכל מיני קברים. דווקא בא לפה. למה דווקא לפה? כי פה זה אבות האומה. כשאנחנו רוצים להתחזק, מהי מטרת האומה שלנו? מה האומה שלנו בא להגיד בעולם? עם ישראל חשב עד עכשיו, בהנהגה ניסית, עם ישראל בא להגיד לעולם, אנחנו נמחקים מול אלוקים, אנחנו ואלוקים ככה. הוא כזה גדול, מנהיג לנו את הכל, ואנחנו כאלה קטנים חמודים מתחתיו. אבל המרגלים מבינים, יהושע וכלב מבינים, שזה צריך להתחדש, זה צריך להתעמק. מאיפה נינה כוח, מאיפה נקבל עוז ועומק וודאות והבנה, מה התפקיד שלנו, אם נלך לקברי אבות פה, לתורה פה בחברון, אז אנחנו מפה ניקח כוח וניקח אומץ וניקח הבנה מה התפקיד של האומה הזאת, מה העניין שלה. ומתוך זה יהיה לנו כוח לעמוד מול ארץ ישראל, ואנחנו נבין, אם הקדוש ברוך הוא אמר, אז הלא נעלה כי יכול נוכל לה. על מה אתם מדברים? זה עזוי. זה לא עזוי. כי זה נראה ארץ ענקית, אבל אנחנו מכירים את עצמנו בתור עם של עבדים. כשאנחנו ניכנס לארץ ישראל ותהיה פה סייעתא דשמיא, והקדוש ברוך הוא יתגלה בתוך הכוחות שלנו. וכמו שהענקים האלה הם ענקיים, כי זאת ארץ שמגדילה כל דבר. אז היא לקחה אנשים, הגדילה אותם. תחשבו מה זה שעם ישראל ייכנס לארץ ישראל. איזה כוחות יתגלו, איזה עוצמה תתגלה, איזה אמונה, איזה תחקור, איזה גבורה. הכל יגדל. אז את זה המרגלים רואים. זה לא ריאלי, אבל זה מבט גדול של אמונה. מבט גדול של אמונה. כי גם כשנכנסים לארץ זה משובח. עקרונית, אם הם היו מבינים, היו נכנסים לארץ והכל היה בסדר. היה מלחמות. עם ישראל נכנס לארץ, אז יש את יהושע, יש שם סיבוכים, אחר כך שופטים, סיבוכים, אחר כך שמואל, אחר כך המלאכים. זה הכל מאוד 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 מסובך. ואחר כך בית ראשון וזה נופל, בית שני ועוד פעם נופל. עוד לא גמרנו לתקן את מה שיכל להיות מתוקן בקלות אם היו נכנסים לארץ, אם המרגלים היו עושים את המהפכה הרוחנית הזאת ומקרינים אותה לעם ישראל, אז הכל היה שלם. כלומר, במקום נכנסים לארץ ישראל, הכל שלם. מכיוון שהיה חטא המרגלים, יש פה עיוות שכל הדורות נצטרך לתקן אותו. טוב, נעצור פה, שיהיה ברכה והצלחה. Thank you.